דף פי בית, עמוד א', במשנה. אומרת המשנה, מניין לאומר הרי עלי תודה שלא יביא אלא מן החולין. כפי שכבר הוזכר, שאדם שמקבל על עצמו דבר בחובה, לא רשאי לבוא ולפרע את החובה שלו מכספי מעשר שני, אלא צריך להביא את זה מן החולין. וכאן המשנה מבארת מה המקור שלנו. מניין לא אומר הרי עלי תודה שלא יביא אלא מן החולין? תלמוד לומר, וזבחת פסח להשם לוקח צאן ובקר. שואלת המשנה, והלא פסח אין בה אלא מן הכבשים ומן העיזים. כי הרי בתורה נאמר, מן הכבשים ומן העיזים תיקחו, דהיינו מן הצאן. אבל אין לנו אפשרות לבוא ולהביא את זה מהבקר. אז מה הפסוק בא ואומר לך? אם כן, מה תלמוד לומר צאן ובקר? להקיש כל הבא מן הצאן ומן הבקר לפסח. מה פסח? דבר שבחובה ואין בא אלא מן החולין. אף כל דבר שבחובה אין בא אלא מן החולין. לפיכך, האומר הרי עליי תודה או האומר הרי עליי שלמים, הועילו באים חובה, כיוון שזה בא מחמת הנדר, לא יביאו אלא מן החולין, כי כל דבר שבא חובה אינו בא אלא מן החולין. המקור, למדנו את זה מפסח לשאר הקורבנות. אומרת המשנה, ונסחים בכל מקום לא יביא אלא מן החולין. אם אדם אומר הרי עליי להביא נסחים, או אם הוא אומר מכספי מעשר שני, אין לזה כל נפקא מינה. בכספי מעשר שני אנחנו לא רשאים לבוא ולהביא ממעשר שני, והסיבה לדבר, מכיוון שכשאנחנו מדברים על נסחים, זה דבר שעולה כליל על גבי מזבח, גם המנחה וגם היין. ומכיוון שזה לא נאכל ובכספי מעשר שני צריך, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, אבל צריך דבר הנאכל, לכן גם אם הוא יגיד שהוא רוצה לתת מכספי מעשר שני, אי אפשר לבוא וליצור התחייבות לקחת מכספי מעשר שני דבר שלא נאכל. לכן בנסחים בכל מקום, גם אם הוא ישתמש בביטוי שהוא רוצה להביא מן המעשר השני, לא יביאו אלא מן החולין. שואלת הגמרא, ופסח גופי מנהלן, מאיכן באמת אנחנו יודעים שקורבן פסח דינו שהוא בא רק מן החולין ואי אפשר להביא אותו מכספי מעשר? עונה הגמרא, דתניא, יש לנו ברייטה, בברייטה נאמר רבי אליעזר אומר, נאמר פסח במצרים ונאמר פסח לדורות. התורה בפרשת בו, ספר שמות, פרק י"ב, התורה מתחילה בענייני פסח מצרים וממשיכה לפסח דורות. ממילא אני מקיש ואומר, מה פסח האמור במצרים לא בא אלא מן החולין, אף פסח האמור לדורות לא בא אלא מן החולין. פסח מצרים לא שייך לדבר איתו על כספי מעשר שני, מכיוון שכל המציאות של מעשר שני זה מציאות שהתחדשה לנו כשעם ישראל נכנסו לארץ ישראל אחרי 14 שנה, כאשר 7 שנות כיבוש וחלוקה, אז התחיל מצוות התלויות בארץ. אז לפני זה לא היה מושג כזה של מעשר שני. אז כמו שבפסח מצרים לא שייך להביא מכספי מעשר שני כי אין דבר כזה, אז גם לדורות לא מביא מדבר שמעשר שני, רק מן החולין. אמר לו רבי עקיבא, וחידנים אפשר משאי אפשר? שואל אותו רבי עקיבא את רבי אליעזר, איך אתה רוצה לבוא וללמוד מפסח מצרים לדורות? בפסח מצרים לא היה מעשר שני, אבל במקום שיש מעשר שני, אולי באמת הדין שמכיוון שקיים מציאות של מעשר שני, אפשר להביא פסח ממעשר שני. אמר לו, עונה לו חזרה רבי אליעזר לרבי עקיבא, אף על פי שאי אפשר, ראיה גדולה היא ונלמד אמנה. אפילו שאי אפשר, אבל מכיוון שפסח מצרים זה האב, זה המודל, זה הבסיס לכל ענייני הפסח, לכן למדתי משם, כמו ששם לא שייך לבוא ולהביא מכספי מעשר כי לא היה, אז גם לדורות אי אפשר להביא אלא מן החולין. אמר לי, חזר רבי עקיבא ודנו דין אחר. חוזר רבי עקיבא ואומר טענה אחרת לרבי אליעזר, מה לפסח מצרים שכן אין טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח? דהיינו בא ואומר, לא דומה פסח מצרים לשלמים. למה? הרי אנחנו למדנו למעלה בעמוד, בשורה הראשונה, ושלמים שם ממעשר, לומדים גזרה שווה. נאמר שם בשלמים, נאמר שם במעשר שני. לימדה אותנו התורה שהאידיאל לבוא ולהשתמש בכספי מעשר שני זה להביא בהם שלמים. בא רבי עקיבא ואומר לו, מה לפסח מצרים שכן אין טעון מתן דמים והם אומרים לגבי מזבח? הרי בפסח מצרים לא היה מזבח, שחטו את הפסח, נתנו את הדם על המזוזות וזהו, אין אימורים ואין מתן דמים, לכן הוא לא יכול לבוא מכספי מעשר. תאמר פי בית עמוד בית, בפסח דורות שטעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח, כי הרי בפסח דורות יש לנו את האפשרות לבוא ולתת מתן דמים, וזה דומה לקורבן שלמים, אז כמו ששלמים יכול לבוא ממעשר שני, גם זה יכול לבוא מכספי מעשר שני. אמר לו, עונה לו רבי אליעזר, הרי הוא אומר, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, שיהיו כל עבודות של חודש הזה כזה. יש פסוק, והפסוק מקיש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה בחודש ניסן, שכל העבודות של הפסח שזה מבטא את חודש ניסן, כמו שהיה במצרים, ככה יהיה לדורות. אז במצרים אין מעשר שני, אז גם לדורות אי אפשר להביא מכספי מעשר שני. אומרת אמה ורבי עקיבא, שואלת הגמרא, זה הברייתא ורבי עקיבא, אי סבר לדן דנים אפשר מי שיהיה אפשר. אם רבי עקיבא דבק בשלו שאי אפשר ללמוד מדבר שאי אפשר לדבר שאפשר, אי אפשר ללמוד מפסח מצרים שלא שייך בו מעשר שני, כי לא היה מעשר שני לדורות ששייך בזה מעשר שני. אז אם ככה, ליקו במילתא שרבי עקיבא יישאר בשלו. בשביל מה חזר רבי עקיבא ודנו? אני אומר לך, אתה סובר שדנים אפשר משאר, לי זה לא מתחיל, כי אין דנים אפשר משאי אפשר. אלא מה תגיד? שהוא חזר בו. אי הדר בי, והיידה לא גמר מפסח מצרים משום היי פירחה הוא. ולמה בכל זאת רבי עקיבא, אם הוא חזר ומודה לרבי אליעזר ואומר שדנים אפשר משאי אפשר, אז למה לא למדתי מפסח מצרים שאי אפשר להביא מכספי מעשר? כי יש לי פירחה חדשה, וזה חזר ודנו. כי מה לפסח מצרים שכן אינו טעון מתן דמים ואימורים, לכן הוא לא בא מכספי מעשר. תאמר בפסח דורות שטעון מעשר מתן דמים ואימורים והוא מקביל לקורבן שלמים, אז אולי הוא כן בא מכספי מעשר שני. זו הטענה של רבי עקיבא. אם ככה אומרת הגמרא, יש לי פירחה, פסח מדבר יוכיח. עם ישראל בשנה השנייה ליציאתם ממצרים עשו פסח. שאלה אם היה עוד פסח מעבר לזה, כי אחרי זה כבר הם היו ערלים, הרי הם לא מלו את הילדים, הם לא יכלו למול, ומי שיש לו בן ערל או עבד ערל לא יאכל בו. אבל פסח בשנה השנייה עשו, פסח שנה שנייה זה אחרי הקמת המשכן, את המשכן הקימו בראש חודש ניסן, ואחרי זה עשו את הפסח. אז באותו שנה היה מתן דם ואימורים, ובכל זאת זה לא בא מכספי מעשר שני, כי לא היה מעשר שני. אז יש לי פירחה לרבי עקיבא. מה אתה טוען רבי עקיבא? מה לפסח דורות שכן לא טעון מתן דמים ואימורים, לכן הוא לא בא מכספי מעשר? תאמר בפסח דורות, פסח מצרים, תאמר בפסח דורות שהוא כן יבוא מכספי מעשר. למה? כי הוא טעון מתן דמים ואימורים. פסח מדבר יוכיח, היה טעון מתן דמים ואימורים, יש מזבח, אימורים על גבי מזבח, ובכל זאת זה לא בא מכספי מעשר, כי אין לנו. וביחס לנידון שאין דנים אפשר משאי אפשר, הרי עכשיו הוא מודה לרבי אליעזר שדנים אפשר משאי אפשר. עונה הגמרא, התשובה היא לדבריו דרבי אליעזר כאמר. אכן באמת רבי עקיבא פונה לרבי אליעזר, לדידי אין דנים אפשר משאי אפשר, אני סבור אין דנים אפשר משאי אפשר, ומכיוון שאני סבור אין דנים אפשר מי שאי אפשר, לכן אין מקום לבוא ולדון לא מפסח מצרים ולא מפסח מדבר לפסח דורות, כי שמה לא שייך לדון מעשר שני, כי לא היה. אבל במקום שיש מעשר שני אולי זה באמת קרב, אין מקום לנידון. אבל לדידך, אתה רבי אליעזר, אומרת הגמרא לדבריו דרבי אליעזר כאמר, לדידי אין דנים אפשר מי שאפשר, לדידך דאמרת דנים אפשר מי שאי אפשר, מה לפסח מצרים שכן אין לו טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח? תאמר בפסח דורות שטעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח, ואז הוא דומה לקורבן שלמים שמקל הוא בא מכספי מעשר שני. ואמר לי, ומה התשובה? אומר לו רבי אליעזר, ועבדת. יש הקש בפסוק שהתורה סומכת את הכל כמו שהיה בפסח מצרים. זה המשך של הדברים, כביכול זה המסע ומתן מהמשנה. הגמרא עוד מעט תחזור לזה. אומרת הגמרא, ורבי אליעזר למה לפסח מדבר יוכיח? שואלת הגמרא עכשיו על רבי אליעזר, למה אתה צריך להביא לי פסוק ועבדת, שיש לי הקש של פסח דורות לפסח מצרים? תגיד מאוד פשוט, מה אתה טוען שהמתן דמים ואימורים משנה? הנה פסח מדבר, יש מתן דמים ואימורים לגבי מזבח, ובכל זאת זה לא בא בכספי מאפר, והרי אני סבור שדנים אפשר מי שאי אפשר. ושוב אומרת הגמרא, לדבריו דרבי עקיבא כאמר לי, אכן אומר רבי אליעזר, לדידי דנים אפשר מי שאי אפשר. אני סבור שאפשר ללמוד פסח דורות מפסח מצרים, על אף שפסח מצרים אי אפשר כי לא היה, ופסח דורות אפשר להביא מכספי מאפר שלי. ומשום ההיפירך, ומה שעכשיו אתה רוצה לטעון טענה נוספת, שבפסח מצרים לא היה מתן דמים ואימורים, ובפסח דורות יש מתן דמים ואימורים, ולכן אני אדמה את זה לשלמים, אז זה התשובה היא, פסח מדבר יוכיח שהיה מתן דמים ואימורים, ולא בא מכספי מאפר שני. רק לדידך, דאמרת, אתה רבי עקיבא, אין דנים אפשר מי שיהיה אפשר, ועבדת, יש הקש בפסוק. אז ההקש בא ואומר לי, שאני כן יכול ללמוד, התורה היא קישה, והתורה לימדה אותנו שלומדים פסח דורות מפסח מצרים. אומרת הגמרא, והשתנה מלפרוך, מה השתנה? הרי בעצם רבי עקיבא בא וטוען, יש לו טענה אלימה, אומר רבי עקיבא, אי אפשר ללמוד אפשר מי שאי אפשר. אז גם אם הפסוק אומר ועבדת, ויש הקש, אבל אי אפשר ללמוד אפשר מי שאי אפשר. וכאן היסוד בשף. אומרת הגמרא, אמר רב ששת, זאת אומרת אין משיבים על ההקש. זה בדיוק המסר. כשאני בא ולומד דבר בבניין אב, שלומד דבר בקל וחומר, אני יכול להגיד פירחה, ועל ידי הפירחה אני דוחה את הלימוד. כשאני בא ואני לומד דבר בהקש או בגזרה שווה, כאשר זה מופנה, של המופנה מצד אחד, מופנה משני צדדים, אבל כשאני לומד דבר במיוחד בהקש והוא הדין גזרה שווה, זה בעצם דבר שקיבלתי תלמיד מרבו ורבו מרבו עד משה רבינו, דהיינו הלכה למשה מסיני. ולכן אין משיבים על ההקש. אם התורה באה ואומרת דבר, התורה אומרת הלכה, ביום השמיני ימול בשר אור לתור, ואני חושב שזה לא הגיוני, אני חושב שלפני חודש אי אפשר למול, זה לא מעניין, יש פסוק. ברגע שזה הלכה למשה מסיני, אז כל הטענות שאתה טוען וכל ההיגיון שאתה מנסה לומר, אפשר, אי אפשר, זה לא מעניין, אין פרחה. ככה קיבלנו משה מסיני שזה הדין. הדין אומר שלומדים הקש בין פסח דורות לפסח מצרים, וכמו שפסח מצרים אי אפשר להביא אותו מכספי מעשר, נכון, בגלל שלא היה, אבל בפועל אי אפשר להביא מכספי מעשר שני גם לדורות. ומכאן למדתי שכל דבר הבא חובה אינו בא אלא מן החולין. אומרת הגמרא, ובתרביץ האמור בבית המדרש על זה באו ושאלו, וכך מסביר תוספות, ובתרביץ האמור הוא בית המדרש, מקום שמרביצים בו תורה, ולשון שהוסיפו בו רבנן בשעס, וכי דבר הלמד בהקש חוזר ומלמד בהקש. אנחנו הערכנו בדף בזבחים ודף ממתת עמוד ב' שתי ראיות שדבר הלמד בהקש בקודשים אינו חוזר ומלמד בהקש. מה טוען רבי אליעזר במשנה? רבי עקיבא לא מסכים, רבי עקיבא כנראה לא קיבל מרבותיו את ההקש הזה, אבל רבי אליעזר בא ואומר ככה, אני יודע את הדין של פסח דורות בהקש מפסח מצרים, כמו שפסח מצרים דבר הבא חובה אינו בא אלא מן החולין, גם לדורות דבר הבא חובה אינו בא אלא מן החולין. ונאמר בקר אצל הפסח להקיש את כל הקורבנות לפסח, זאת אומרת שאני למדתי פסח דורות בהקש ואני חוזר ולומד ממנו בהקש. וכי דבר הלמד בהקש חוזר ומלמד בהקש? שאלו בבית המדרש, והתשובה היא, בכלל האיתמר פסח כול אחד המילטאי. והתשובה לזה, דבר הלמד בהקש שלא חוזר ומלמד בהקש. אבל בעצם מה שאני אמרתי לך, שפסח דורות קיבלתי בהקש מפסח מצרים, וזה מה שכתוב ועבדת את העבודה הזאת, זה אומר לי את החיבור בין פסח מצרים לפסח דורות. אבל אחרי שיש את החיבור, אז זה לא שאני לומד מפסח מצרים לפסח דורות או מפסח דורות לשאר הקורבנות, אלא שם פסח חד הוא. עכשיו אני מפסח לומד לדורות, ואם אני לומד מפסח לשאר הקורבנות זה הקש אחד, וזה רשי בכתב יד. דקולי פסח חד המילטאי, ופסח דורות הלמד מפסח מצרים לאו דבר הלמד בהקש הוא דשם פסח חד הוא וחד דין היית לו. אז יש פה הקש אחד, אין לי בעיה ללמוד. אומרת הרמרה ורבי עקיבא, פסח דינו בא אלא מן החולים מנעלי. לא מצאנו שרבי עקיבא חולק על הדין, רבי עקיבא חולק על רבי אליעזר בדרך הלימוד. אתה רבי אליעזר רוצה ללמוד את זה מפסח, אבל חידנים אפשר משי אפשר. נו, אז מה אתה אומר רבי עקיבא? מאיפה באמת אני יודע שכל דבר שבא חובה אינו בא אלא מן החולין? עונה הגמרא, נפקא ליה מהדה אמר שמואל משום רבי אליעזר. והתשובה, את התשובה נקבל בדף פי ג' למטה, עמוד א' למטה. אנחנו כרגע לומדים ברייתא שבסוף ניפגש עם רבי עקיבא. הברייתא הזאת הזכרנו כבר במסכת זבחים, דף צדיק זין. ברייתא מפורסמת, מהדה אמר שמואל משום רבי אליעזר, זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת ולאשם ולמלאים ולזבח השלמים. יש לנו פסוק מיותר. התורה אומרת זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם וזאת... התורה כבר אמרה את המושג זאת תורת. אז לשם מה צריכה התורה לבוא ולחזור ולומר זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם ולמלאים ולזבח השלמים? אלא להקיש את כל הקורבנות זה לזה. עולה, למדתי מכאן, מה עולה? טעונה כלי, אף כל טעון כלי. כמו שבקורבן עולה צריך לעבודה כלי, כל הקורבנות צריכים כלי. מאי, על איזה כלי אתה מדבר? אילי מה מזרק, אם אתה מתכוון לומר את אותו מזרק, כמו שכתוב וישלחו את נערי בני ישראל ויעלו עולות, ואחרי זה כתוב וישם בעגנות. זאת אומרת שקורבן עולה צריך לתת את הדם בתוך כלי שרת המכונה מזרק. שואלת הגמרא גבי ספרי של מציבור נעם הכתיב וישם בהגנות, הרי בעצם כתוב שם בפסוק גם את החלק ויעלו עולות, אבל אחרי זה מוזכר זבחים שלמים, ויזבחו זבחים שלמים. אז למה אני צריך לבוא ללמוד מקורבן עולה? הרי ממילא אני לומד פה את הפסוק שלמים, אז תלמד מזה גם את הדין של מזרק. אז מה מיוחד בעולה? אומרת הגמרא, אלא סכין. מה שאני לומד מעולה לכל הקורבנות, שכמו שקורבן עולה טעון שחיטה על ידי סכין, ולא באבן חדה כמו צור, ולא לקחת קנה שהוא חד ולעשות איתו מעשה שחיטה, אלא דווקא סכין. אז גם בכל הקורבנות צריך סכין. שואלת הגמרא, היא גופה, ועולה גופה מנהל, מי אמר שבאמת עולה צריך סכין? תכתיב וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, והתם עולה הוא דכתיב ויעלהו לעולה תחת בנו. התשובה היא כי כתוב אצל אברהם אבינו וישלח אברהם את ידו והוא לוקח את המאכלת, המאכלת זה סכין, ושם מדובר על עולה כי כתוב ויעלהו לעולה תחת בנו. אז הנה אני רואה שעולה תאונה סכין. מה למדתי מהמנח מנחה בפסוק? מנחה, מה מנחה אינה נאכלת אלא לזכרי כהונה, כי כתוב במפורש אצל המנחה כל זכר בכהנים, אף כל אין נאכל אלא לזכרי כהונה. ככה כל הקורבנות כולם זה נאכל דווקא לזכרי כהונה. אומרת הגמרא, מאי, איזה קורבנות למדת ממנחה שצריך דווקא זכרי כהונה? אי חטאת ואשם, אם זה בא ללמד על קורבן חטאת ואשם שצריך זכרי כהונה, בהדי הכתיב, הרי כתוב בהם במפורש שצריך זכרי כהונה. אני לא צריך תקש מהמילה מנחה המקור, כי כתוב לנו אצל חטאת כל זכר בכהנים יאכל אותה, כתוב לנו באשם כל זכר בכהנים יאכלנו. יותר מזה, הגמרא שם שואלת למה אני לא אלמד מחטאת ואשם, למה אני צריך ללמוד ממקור אחר? והתשובה היא כי יש שם מיעוט בפסוק, אז הייתי אומר זה דין דווקא בחטאת דווקא באשם, אז גילתה התורה גם במנחה. אלא מה תגיד לי? אי זבחי שלמי ציבור. אלא מה תגיד? שאני לומד משם את החלק הזה של שלמי ציבור, כי כבר תוסות למטה בבית עמוד בית מאיר אף כל אינו נחל לזכרי כהונה, ושלמים דהי יצרה בכבשי עצרת קאי, היה קשה לו. וככה אומר רשי בזבחים, הרי אם מדובר על שלמי יחיד, שלמי יחיד נאכל הבעלים, אז מה זה זכרי כהונה? בכך שהפסוק מדבר על שלמי עצרת, שזה בא של ציבור, ובשל ציבור אותם שני כבשי עצרת שבאים בחג השבועות עם שתי הלחם, זה נאכל דווקא לזכרי כהונה, על אף שתוסות בעצמו מאיר אחרי זה שמוכר להיות שמדובר גם בשלמי נדבה, אבל לא נוכל להגיד שעל זה יש לנו דין של זכרי כהונה. בכל אופן, אז אם זה בא ללמד על שלמי ציבור שצריך זכר, מריבוי הדקרויאתי. זה אני יכול ללמוד מהפסוק עצמו. למה? יש פסוק שאומר, בקודש הקודשים תאכלנו, כל זכר יאכל אותו. הפסוק מדבר שם לפני זה על מנחה, ועל חטאת, ועל אשם. הוא לא מדבר על שלמים. אבל הפסוק מיותר, כי למנחה יש פסוק, לחטאת יש פסוק, לאשם יש פסוק. אז מה אני עושה עם הפסוק הזה? אז אם זה לא, אם אינו עניין להם, לומדים את זה ריבוי לשלמי ציבור. אז מה אני לומד ממנחה? מה מנחה אינה נאכלת על זכרי כהונה? אז כל, איזה כל, איזה קורבן למדתי ממנחה שצריך דווקא זכרי כהונה? עונה הגמרא, אתה צודק, תנוי, אי קדמייתי למהחה ואי קדמייתי למהחה. זה באמת מחלוקת תנאים. יש מי שאומר שהמקור בשלמי ציבור שזה נאכל לזכרי כהונה, זה ללמד ממה שמצאנו בפסוק בקודש הקודשים תאכלנו. רבי אליעזר ששונה את הברייתא שלנו סובר שהמקור לשלמי ציבור זה מהלימוד ממנחה הקש. כמו שמנחה זכרי כהונה, גם שלמי ציבור זכרי כהונה. אגב, תוספות דיבור המתחיל, איכא דנפקא ליה מהכא, אומר עוד יש תנא שלישי בפרק איזו מקומן. דאמר אלא הקש למאי עתה מה חטאת לזכרי כהונה, אף שלמי ציבור לזכרי כהונה. ועד אלא מאי תילאך, משום דסוגיה דשמעתא היא, ולא משכחת לה ברייתא בעדיה. כך הוא לומד על דרך הסוגיה, אבל אין לו ברייתא מפייט, אז לכן לא הזכרנו אותו. תוספות לפני זה דן מה המקור שלנו בקודש הקודשים תאכלנו לרבות את השלמי ציבור. תוספות אומר שתי אפשרויות. ממשיכה הגמרא ואומרת, מה אני לומד מהמילה חטאת? מה חטאת? מקדשה בבלוע, אף כל מקדשה בבלוע. לגבי קורבן חטאת התורה אומרת, כל אשר יגע בבשרה יקדש. אומרת על זה הגמרא בזבחים בדף צדיק זין עמוד ב', עד שיבלה בבשרה. למשל, אם היה לנו שתי חתיכות, אחת שלמים ואחת של בשר חטאת, ונפל מבשר החטאת על השלמים כשזה חם, נבלע בה וזה יאכל כחומר שבהם. דהיינו, במקום שהשלמים יאכל לשני ימים ולילה, זה יאכל רק ליום ולילה. אז זה דין שלמדו בחטאת. ומחטאת אני עומד לכל הקורבנות שתמיד אני אנהג, אם היה בליה כחמור שבהם. אשם, מה אני לומד מהמילה אשם בפסוק? מה אשם אין שפיר ושליה קדוש בו? כמו שלגבי קורבן אשם, כשהשפיר והשליה נמצאים במאי האם, אין לנו דין של קדושה, אף כל הקורבנות כולם, אין שפיר ושליה קדוש בו. מה פירוש? מי אמר שבאשם זה לא קדוש? התשובה היא כי אשם בא רק מן הזכר. וכיוון שאשם בא מן הזכר, אין מצב של שפיר ושליה. ומזה אני לומד לכל הקורבנות, כמו חטאת שבא רק מן הנקבה, או כמו שלמים שיכול לבוא גם מנקבה. אומרת על זה הגמרא, בהכרח, ודנים אפשר מי שאי אפשר. אז קודם כל כסבר ולדות קודשים בהווייתן הם קדושים. זאת אומרת שבהכרח שרבי אליעזר בעל הברייתא סובר שהקדושה לא נוצרת במאי האם, אלא רק אחרי הלידה בהווייתן, כשהם יוצאים לאוויר העולם אז הם מתקדשים. בנוסף, ודנים אפשר מי שיהיה אפשר. הרי אתה מביא לי ללמוד מהשם לכל הקורבנות, אבל השם לא שייך שיהיה ולד. למד שאר הקורבנות ששייך, בחטאת שייך ולד, כי זה נקבה. דנים אפשר מי שיהיה אפשר, נכון, זה נפלא, זה רבי אליעזר. הרי ככה גם פתחנו היום את דעת רבי אליעזר שדנים אפשר מי שיהיה אפשר. מה אני לומד מהמילה מילואים בפסוק? המילואים זה הקורבן שמביאים בשבעת ימי המילואים, או כשמתחנכים לעבודה. מה מילואים? מותריהן בשריפה ואין בעלי חיים מותריהן בשריפה, אף כל מותריהן בשריפה ואין בעלי חיים מותריהן בשריפה. אני למדתי ממה שכתוב, ואם יוותר בבשר המילואים מן הלחם עד הבוקר ושרפת את הנותר באש. אז למדנו שהבשר הלחם, אם הוא נותר, הוא נשרף באש. אבל על המותר לא למדנו. רש"י אומר למה? כי במילואים לא יפרישו שום בימה לאחריות, אז לא היה שמה מותר בעלי חיים. וכך מביא גם רש"י בכתב יד, ואין בעלי חיים מותרים בשריפה שלא מצינו שריפה במילואים, אלא בבשר לאחר שחיטה. ומכאן למדתי לכל הקורבנות כולם, שבכל הקורבנות הבשר יכול להיות נותר, אבל הקורבן, אם למשל לקחתי משהו לאחריות, או היה לי בהמה והיא עבדה והפרשתי אחרת ואחרי זה נמצאה הראשונה, או כל דבר כזה שהוא מותר, או הפרשתי כסף והפרשתי יותר מדי ונשאר לי יתרה ועשיתי את זה מותר הקורבן, הדין הוא שהמותר יראה עד שיסתאב, אבל הוא לא הולך למיטה. ומה למדנו מהמילה האחרונה? שלמים. מה השלמים? מפגלים ומתפגלים. אף כל מפגלים ומתפגלים. כמו כן למדנו מקורבן שלמים, כמו שהשלמים הוא מפגל את הנסחים שלו, כפי שלמדנו שהזבח מפגל את הנסחים, אז אם הוא חשב מחשבת פיגול בשלמים, הנסחים התפגלו, אף כל הדברים למדתי משלמים, כי הרי עיקר לימוד הפיגול זה מצאנו אצל שלמים, ואם יכול יחל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, שם מצאנו פרשת פיגול, ומזה למדתי שהשלמים מפגל ומתפגל, אז כך בכל הקורבנות כולם, מפגל ומתפגל. עד כאן אמרה ברייתא את דעת רבי אליעזר בהבנת הפסוק המיותר, זאת התורה. ממשיכה הגמרא במתנאי תתנא, בברייתא הזה מופיע משמי דרבי עקיבא איך הוא לומד את הפסוק, ואנחנו עכשיו לא מברים את כל הפסוק אלא אל החלק הנוגע אלינו. אומרת הגמרא, מה למדנו משם? אז רבי עקיבא אומר ככה, זאת תורת המנחה. מה מנחה מקדשת בבלוע? אף כל מקדשת בבלוע. כמו שאמרנו לפי רבי אליעזר את התוקף של חטאת, אומר רבי עקיבא אני לומד את זה מהמונח מנחה. למה? כי גם במנחה נאמר בפסוק אותו לשון כמו בחטאת, שזה אני יכול לבוא ולדרוש הלשון כל אשר יגע בה יקדש, נאמר גם אצל מנחה. לכן אני בא ולומד את הדין של בלוע. שואלת הגמרא, לרגע עוצרת את הברייתא, אז רגע, נאמר לי גם במנחה וגם בחטאת כל אשר יגע יקדש, והיא צריך במכתב וחטאת והיא צריך במכתב ומנחה, ואני זקוק גם לפסוק בחטאת וגם למנחה. די כתב רחמנה במנחה משום דרך איך הבלה, היה מקום לבוא לומר כיוון שזה נעשה מסולת ורח, אז ממילא זה בולע, שמה באמת יקדש. אבל חטאת אימא לא, אולי בחטאת שזה בשר זה שונה. אומרת התורה, גם בחטאת כל אשר יגע בבשר יגע. נו, אז תכתוב בחטאת ואני אדע מנחה. והיא כתב רחמנה בחטאת משום דבשר אגב דשמן כדיר. הבשר, כיוון שהוא שומני, אז כשכבר נכנס בו בליה, זה מחלחל בו פנימה. אז לכן אני אומר יקדש. אבל חטאת אימא לא, אבל מנחה אימא לא, הייתי אומר שאולי במנחה, שזה לא מכיל אותו לבפנים עמוק. אולי שמע אין את הדין של יקדש, לכן התורה צריכה לומר גם לגבי חטאת וגם לגבי מנחה, שהבא הבולוע בבשרה מתקדש את הדבר ונהיה כחמור שבהם. וכאן המקור למה שאנחנו מחפשים, חטאת. אומר רבי עקיבא, מה אני לומד מהמילה חטאת? מה חטאת אינה בא אלא מן החולין? אתה לא יכול להביא את זה מכספי מעשר שני, רק מן החולין, וזה בא דווקא ביום ולא בלילה, ועבודה חייבת לעשות בידו הימנית, אף כל אינו בא אלא מן החולין. בכל הקורבנות כולם אתה חייב להביא את זה דווקא מחולין ולא את ההתחייבות שלך מכספי מעשר. כמו כן יש לזה דין ביום ובידו הימנית. אז ברמה עקרונית ביום לומדים ממה שכתוב ביום הכיפורים, כי ביום הזה יחפר עליכם, זה מדבר בחטאת, וכיוון שבידו הימנית כתוב אצבע וכהונה, זה המקור. אומרת על זה הגמרא, קיבלתי תשובה לשאלה. השאלה שעמדה בפנינו, מאיפה רבי עקיבא יודע שכל דבר שבא חובה אינו בא אלא מן החולין? זוהי התשובה. רק ממשיכה הגמרא ואומרת, אתה לומד מחטאת וחטאת גופי מנהלן, אתה אומר טוב, אבל מי אומר שבחטאת אינו בא אלא מן החולין? אולי בחטאת זה לאו דווקא מן החולין. ועל זה התשובה של הגמרא, אמר רב חיסדא דאמר קרא, והקריב אהרון את פר חטאת אשר לו, למדתי לא משלו ולא משול מאפר. האמת היא שזה כתוב פעמיים, והקריב את פר חטאת אשר לו. פעם אחת למדתי מזה אשר לו מהכסף שלו ולא מכספי הכהנים, ואשר לו אני לומד מכספו ולא מכספי מאפר שני. אז החטאת מלמד אותי וכל הקורבנות כולם, וזה המקור של רבי עקיבא של דבר הבא חובה אינו בא אלא מן החולין. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומאיפה אתה יודע את הדין של יום? אתה אומר מחטאת אני לומד לכל הקורבנות, וביום המקור הוא באמת מחטאת לכל הקורבנות? מביום צוותו נפקה, יש פסוק שנאמר על כל הקורבנות בסוף הפרשה, אשר ציווה השם את משה בפרשת צו בהר סיני ביום צוותו, אז נאמר בפסוק שזה דין ביום. אומרת הגמרא, אתה צודק, כדין אסבא. זה נכנס על הדרך, אבל המקור זה לא חטאת. יש לנו מקור לכל הקורבנות. לא צריך רק לחטאת. ומה שהזכרנו בידו הימנית, אומרת הגמרא, זה אני לומד מחטאת, מדרבא בבא חנא נפקא. דאמר רבא בבא חנא, אמר ריש לקיש, כל מקום שנאמר אצבע זה כהונה, אינו אלא ימין. אומרת הגמרא, אתה צודק, כדין אסבא. זה על הדרך. שהזכרתי את החטאת, יש פה אצבע וימין. אבל האמת היא שמחטאת מה שאני לומד, מה חטאת אינו בא אלא מן החולין, אף כל אינו בא אלא מן החולין. אומרת הגמרא, ומה אני לומד מהמילה אשם, לפי רבי עקיבא? אשם, מה אשם עצמותיו מותרים? אף כל עצמותיו מותרים. כמו שבקורבן אשם, העצמות שלו, אני יכול לקחת ולעשות עם זה איזה שימוש שאני רוצה. אני יכול לקחת את העצמות ולעשות עם זה שימוש להיות קט של סכין. ולמה זה? אומר רשי בכתב יד למטה. בעצמות שאין בהם מח, מדובר כשזה לא עומד לאכילה. דשרי אפילו לקטה דסכינה ואשם דעצמותיו מותרים, שהרי בשרו מותר. למה מותר העצמות? כי גם הבשר מותר, אז גם העצמות מותרים. רגע, אבל הבשר נהיה נותר, נכון? הבשר שזה דבר הנאכל, אז אם עובר יום ולילה הוא נהיה נותר. שלמים, שני ימים ולילה. אבל בעצם שזה לא דבר הנאכל ואין בו מח, זה לא נאכל, אז זה לא נהיה נותר. אז זה נשאר, מותר. לכן אני לומד מאשם בכל הקורבנות. אך לרשי היה קשה, אז למה דווקא נפלת לי על אשם? ואני יכול ללמוד מכל הקורבנות. והחידוש, אפילו בקורבן עולה שעולה כליל, גם העצמות מותרות, אבל יכלת ללמוד את זה מכל הקורבנות. אבל רשי בתירוץ הראשון אומר, למטה בכתב יד, מכיוון שאני רוצה ללמוד מהפסוק מכל דבר משהו, אז מה אני אלמד מאשם? למדתי את עצמותיו מותרים. תירוץ שני הוא עונה, כיוון שבפסוק נאמר, הוא, אשם הוא, אחרי ההקטרה, לעניין מה? לומר, הוא בהוויתו, זאת אומרת, יהיה מותר, וזה מתייחס לעצם, לכן למדתי מכאן לכל הקורבנות. למעשה, מה יצא לנו? אז לפי מה שעכשיו אנחנו עומדים, רבי אליעזר, דבר הבא, חובה, אינו בא אלא מן החולין, לומדים מפסח, שנאמר בו מילה מיותרת, בקר. לפי רבי עקיבא, לומדים את זה מחטאת. מה רבי עקיבא יעשה עם הפסוק בפסח? מה הוא עושה עם הבקר? זה אומר את הגמרא. ורבי עקיבא, היי וזבחת פסח, פי ג' עמוד ב', מה יביד לי? מה עושה רבי עקיבא עם החלק הזה שרבי אליעזר דרש, ופה בפסוק יש מילה מיותרת, בקר, והרי פסח לא בא מן הבקר. הלימוד של המשנה. עונה הגמרא מבעי לילה כדי רב נחמן, דאמר רב נחמן אמר רבא ברבוע, מניין למותר הפסח שקרב שלמים? איפה אני יודע שאם אדם יפריש מעות לפסח ונשאר לו יתרה ומותר הפסח, או שיפריש פסח ועבד ויפריש אחר ונמצא הראשון והוא מותר הפסח, מאיפה אני יודע שהוא קרב שלמים? שנאמר וזבחת פסח להשם לוקח הצון ובקר, ולא אין פסח בא אלא מן הכבשים ומן העזים. מה זה בקר? אלא מותר הפסח יהיה לדבר הבא מן הצון ומן הבקר. מה בא מן הבקר? שלמים, שבא גם מצון וגם מבקר. שואלת הגמרא, זה המאח הכתיב, נפקא. אז מותר פסח שקרב שלמים, זה המקור שלי? מדאבו עד השמוע נפקא דכתיב, אם מן הצון קורבנו לזבח שלמים, יש יתרה בפסוק, והפסוק הקודם מדבר על שלמים. אז ישימה צריך לחזור ולומר לזבח שלמים, ועבר אבו עד השמוע, דבר הבא מן הצון, דהיינו קורבן פסח, יהיה לזבח שלמים. אז נכון שהגמרא בזבחים, בדף ת', שואלת הגמרא, אולי הכוונה לאשם? דבר הבא מן הצון, אשם גם בא מן הצון. עונה הגמרא, מן הצון משמע כל הצון, כבשים ועיזים. אשם בא רק מן הכבשים. כתוב, שאת תמים בן שנה יהיה לכם. אז מכיוון שהוא בא רק מן הכבשים, אז מה יש לי גם מכבשים וגם מעיזים? פסח. ועל זה אומרת התורה, לזבח שלמים. למדתי מכאן, שאם הקרבתי את הפסח, הוא נהיה שלמים. אומרת הגמרא, והקטי מאחה נפקא מאבו עד שמואל, מהתם נפקא, פסוק שלישי. והתניא, כתוב בפסוק, כבש, לרבות את הפסח לעליה. הכבש הזה מיותר בפסוק, כי התורה אומרת קודם, ואם מן הצון קורבנו. אחרי זה אומרת התורה, אם אז קורבנו. אז בהכרח שמה שביניהם זה כבש. אז מה אתה אומר, אם כבש? למדתי לרבות את הפסח לעליה, שכמו ששלמים, העלייה שלו, עולה על גבי מזבח, חלב, גם בפסח העליה של הכבש עולה על גבי מזבח. כשהוא אומר אם כבש, אמרנו זה מיותר, להביא פסח שעברה שנתו, כבש, התורה אומרת שאת תמים, זכר בן שנה יהיה לכם. אז אם הוא יותר מבן שנה, הוא כבר לא ראוי להיות קורבן פסח. להביא פסח שעברה שנתו, ושלמים הבאים מחמת פסח, דהיינו קורבן חגיגה, לכל מצוות שלמים, כי הרי צריך להביא קורבן חגיגה כדי לאכול על הסובה, דהיינו שיתענו סמיכה כמו שלמים, ונסחים כמו שלמים, וצריך לעשות תנופת חזה ושוק כמו בשלמים, כשהוא אומר רביעים עז, הסיק העניין, לימד על העז שאינה תאונה עליה. אבל בכל אופן אני רואה שפסח שעבר שנתה, שזה מותר הפסח, קרב שלמים, מקור שלישי. עונה הגמרא, תלת הקראי כתיבי, אכן. ישנם שלושה פסוקים, וכל הפסוקים מלמדים אותנו את אותו מושג של פסח שמותרו קרב שלמים. אז למה צריך שלושה פסוקים? חד לעברה זמנו ועברה שנתו, עבר הזמן הפסח וגם עבר השנה שלו, ותוספות כבר אומר, הוא הדין שנתו בלא זמנו, ואף על פעם שבשעה שהקדישו לא היה ראוי לפסח, דכשיגיע זמנו תעבור שנתו, ואפילו מפריש נקבה לפסחו זכה בין שתי שנים, תורת שלמים עליו, כדי תנא במי שהיה תמי עירת שיסתאב עם אחר ויביא בדמיו שלמים, אז אני נותן לו שם שלמים, וחד לעברה זמנו, דהיינו עבר זמן ההקרבה שלו, עבר פסח, אבל ולא עברה שנתו, הוא עדיין בתוך שנתו הראשונה, וחד ללא עברה זמנו ולא עברה שנתו, זאת אומרת שאני מלקח קורבן פסח ושוחט אותו בראש חודש אדר, הוא צריך, ואני צריך את שלושת הפסוקים. דים היה לי רק פסוק אחד, די השמוינן עברה זמנו ועברה שנתו, משום די התחילה לגמרי, אתה יודע למה זה נהפך להיות שלמים? כי הוא כבר לא שייך אצל פסח, הוא דחוי, גם עבר החג וגם עבר הגיל שלו, הוא לא ראוי לפסח. אחד כזה, הוא נדחה מן הפסח ונעשה שלמים בשחיטתו. אבל עברה זמנו ולא עברה שנתו. דחזי לפסח שני, אני נמצא עכשיו בראש חודש אייר. אומנם עבר פסח, אבל זה עדיין ראוי להיות פסח שני. אולי בכזה מקרה זה לא יעקר ויעשה שלמים. והתורה אומרת פסוק שני. אבל לא עברה זמנו ולא עברה שנתו, דאפילו לפסח ראשון נמי חזי בראש חודש אדר, אז קודם הבנתי, כיוון שזה עבר את הפסח הראשון, שעיקר פסח לפסח ראשון, חידשה התורה שהוא נעקר ונעשה שלמים בשחיטתו. אבל במקרה כזה שאני עוד לפני פסח, לפני הזמן, לפני הקורבן, אולי בכזה מקרה, דאפילו לפסח ראשון נמי חזי, אימא לא, אז אולי בכזה מקרה דינו יהיה שונה, ואולי הוא לא יהיה שלמים, צריכה, לכן אנחנו צריכים את הפסוק השלישי שיגלה לנו, שגם לפני הפסח, ועדיין לפני גיל שנה, בכל זאת ברגע שהוא שוחט אותו לשם פסח, עוקר ממנו שם פסח, וחל עליו עכשיו שם שלמים, הדן על החתורה דעת הבא, ובסייעתא דשמיא, פרק תשיעי, כל קורבנות הציבור והיחיד, באים מן הארץ ומחוץ הארץ, מן החדש ומן הישן, חוץ מן העומר ושתי הלחם, שאינם באים אלא מן החדש, מן הארץ.